راكب من غريب يشوف يعني يكون يكون حبل زخور ومركب الضريب بكتراب خد باب قل ليش ناس بيت إن أنا وراك عارج زي شبت زخور كما كان من مكبر جدا ورايتها لكنها شريعة تبور هي عريضة كهان يذكر لهم شو زمان شتعسين من التوراة שהוא מכוון להוציא אותם איזה חובה, שגם הם מכוונו לצאת. אחר כך יש לנו גם כן עניין השקלים. מחצית השקל בשקל הקודש, כל מי שהוא מבר מצווה במעלה, צריך לתת מחצית השקל. זכר למחצית השקל. מחצית השקל היום זה 4 שקלים. כל מחצית השקל היום, לפי המטבע, היום זה 10 גרם, זה יוצא 4 שקלים, אבל יש מוסיפים מס ערך מוסף. 4.5 שקלים יהיה לפי זה יוצא. זה 5 שקלים, מה שמדקדק על 0.5 שקל. כן, 5 שקלים, זה פעם אחת בשנה, לא כל יום פורים. אז לכן לתת 5 שקלים לכל נפש. לא 5 שקלים, ותשתו עוד 5 שקלים. אם יש לו בנים מסובכים על שולחנו, בגיל בר מצווה ומעלה, יותר לכל אחד 5 שקלים. קטנים לא צריך. אף על פי שרבן עובדיה בתנורה כותב שמצוות מחצית השקל רק 120 שנה ומעלה, כבר תפס עליו בעל תוספות יום טוב, שהרי הרמב״ם כתב שזה חובה מבר מצווה ומעלה. זה עניין לתת אותו בקורבנות, כיוון שהוא כבר בר מצווה, חייב בכל הקורבנות. אז לכן אין אפשר לפתור אותו עד 20 שנה. מה שכתוב בתורה, זה יתנו כל העובר על הפיקודים מחצית השקל, ובין 20 שנה ומעלה, זה מדובר על תרומת אדנים, זה היה חד פעמי, תרומה שיוצאת אדנים למשכן, אז זה בין 20 שנה ומעלה, אבל בשביל כל שנה ושנה, חובה, כך כתב הרמב״ם, כך מפרש בירושלמי, שנותנים בשביל הקורבנות, בגיל במצווה ומעלה. אז לכן גם עכשיו אנחנו עושים זכר, צריך לתת כל אחד ואחד, את 5 שקלים האלה שאמרנו. האיש ייתן 5 שקלים ולאשתו ייתן עוד 5 שקלים וגם לגבי הבנים שלו מבר מצווה ומעלה ייתן להם. למה נותנים את זה? קרוב זה נעשה לבדק הבית. למשל בית מדרש היום זה חשוב כמו בית המקדש. אין לנו שיעור אולי התורה הזאת. לכן נותן את זה לאיזו ישיבה. לא חייב את זה לישיבה אחת. בפרט בפרט יוסף אם יש לו כמה ילדים שתחלק את זה לכמה ישיבות, יכול לחלק לכמה ישיבות. כל נותן מתנה, מתנותיו לכהן אחד ויראה בעולם. ייתן את זה לכמה ישיבות, לא חסרים ישיבות ברוך השם. ייתן את זה מעט וזה מעט וזה מעט, כמה שיש לו, כאלה שם טובה עליו. אנחנו אומרים זה מינימום 5 שקלים. אם אדם רוצה להוסיף, תבוא עליו ברכה. מה שכתוב העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, זה בדין 5 שקל ממש, שזה כל אחד שיש לו זכות שווה בקורבנות. אבל עכשיו כל אחד שרוצה לתת זה נדבר לו כולו זכר בעלמא. לכן לא מברכים על זה ולשום דבר, רק זכר. לפי כך כל אחד ואחד ישתדל לתת כאל השם הטובה עליו. אם השם חנן אותו כסף ייתן, כהנה וכן רק זכו ייתן לו ידוע מדעי והרחבה על שירה ופיתוחה. הרי אמרו בגמרא גם כן בבודר מנתן, פעם היה יהושע בן חנניה היה הולך יחד עם רבו ברחנה מזכאי. אחד מימיהם חרב הבית, היו הולכים, פתאום פרץ ביהושע בן חנניה בבכי, עברו על יד בית המקדש וראו שהכל חרב. אז אמר לו, בני למה אתה בוכה? אמר לו, אני רואה בבית מקדשנו שמכפרים בעוונות של ישראל והוא חרב. אמר לו, בני, יש לנו כפרה יותר טובה מזאת, היא התורה. זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם. מי שעוסק בתורה לא צריך, לא עולה, לא מנחה, לא חטאת, לא צריך כלום. התורה היא מכפרת על הכל. לכן זה כיוון שהיא כפרה של ישראל, כל בית המקדש. כמו שבית המקדש צריך אדם לתת, ככה גם כן לתת במקום זה, לא פחות. כן, זה שאמרנו לתת כל אחד 5 שקל. זה אמרנו זכר למחצית השקל. עוד שטוב שלא יאמר בפירוש משהו זה, רק זכר. יש בעיה, שאומרים אם אמר מחצית השקל, אולי זה יתכוון לקורבנות, אבל מי שכולם יודעים שהם נותנים את זה רק לזכר. בכל זאת, טוב הדבר שיאמר בפירוש בפה שלו, נותן את זה לזכר. יש אנשים שנוהגים בבתי כנסיות מסוימים, עושים מחצית השקל ונותנים לו, ואחר כך הוא נותן איזה פירוטות. זה לא מוצא חן בעיני הגאון במשנה ברורה, והוא צודק בזה, זה טעם. כל אחד ייתן כסף כמה שהוא רוצה, ייתן 5 שקלים, ייתן בנייר וכסף, הכל מקבלים אותם. ייתנו לרבי ראובן, ייתנו גם כן, וכסף בנייר גם כן, זה כן תעודות. זה בסדר. חלק. כן, תענית אסתר גם כמה מילים. תענית אסתר ביום רביעי הבא, בעזרת השם. תענית אסתר הוא לא, לא צום של, של צער, של יגון, כמו 5 תעניות האחרות, 4 תעניות האחרות, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי. זה תענית הודעה לקדוש ברוך הוא. לפיכך, כל התעניות כולם כתוב במשנה במגילה דף ה, מאחרים אותם ולא מקדימים. מה טעמה? הקדומי פרעה נותרה מקדימנה. אחד למשל יום תענית ביום שבת, אז זוכים אותו ליום ראשון. לא מקדימים את זה ליום שלפניו. תענית אסתר לא כך. בפני זה תענית הודעה לקדוש ברוך הוא על ניסים שגמר לנו. ולכן בשביל זה מקדימים אחד ליום שבת, מקדימים אותו ליום חמישי. מכאן שתענית אסתר הוא לא דומיה לשאר תעניות. שאר תעניות זה עבד, זה צער, הכל אותם הצרות והיסורים שקרו לאבותינו. לכן בשביל זה יש הפרש גם כן בעניין אם אבי הבן או סדק או מוהל או חתן, אם חייבים לטענות בתענית אסתר או לא. חתן כל 7 ימי המשתה, ימים טובים של דוהם. וכן אבי הבן, סדק, מוהל, כל אלה אחד מהשלושה, זה יום טוב שלהם הוא. ובכן, יש לנו דין כך. בשאר צומות, קודם כל נגיד 4 צומות האחרות, שהם תענית 17 בתמוז, 9 באב, צום גדליה ו10 בטבת. אלו 4 תעניות שהם משום אבלות דרבים. כותב הריטב"א בסוף מסכת תענית, לפיכך אם חל לזה אדם שמחה באותו היום, כמו שאנחנו רואים פה, הסנדק, המוהל, אבי הבן, הוא חתן בתוך 7 ימי המשתה. אומר, חייבים להתענות עם הציבור. מה טעמה? אתי אבלו דרבים ודחי עשה לשמחה ביחיד. הרבים כולם צמים. הוא יהיה פורש מן הציבור, הוא לא יכול לפורש מן הציבור. אבלו דרבים היא יותר דוחה את השמחה של היחיד. ולכן הוא חייב להיות כמוהו כמו כולם. כמו שכולם מתענים, גם הוא חייב להתענות. זה כותב הריטב"א. אבל לגבי תענית אסתר, לא נזכיר את זה הריטב"א. אבל אנחנו, כפי שהזכרתי כבר, מאחר שתענית אסתר הוא לא תענית של צום, של אבל, שתגיד אבלו דרבים. איזה אבלו דרבים? זה הודעה לקדוש ברוך הוא, מה שגמר לנו ניסים ונפלאות. כפי שכתוב גם כן בשאלתו דרב החי גאון, וגם הראש בתחילת מסכת מגילה בשם רבנו תם. שאותו היום שבנהפוך הוא אשר השתתו היהודי המה בשונאיהם, גזרו מרדכי ואסתר תענית על ישראל. באותו היום שאירע בו, אותו היום שצריך היה המן הרשע, ביום אשר סדרו אויבי היהודים לשלוט בהם. המן כבר הלך אז יותר, כבר מת, הוא מת ב-16 בניסן, אבל הוא עשה את הגורל שלו ליום 13 באדר הבא, ששנה הבאה. ביום 13 באדר אז התכוננו אויבי ישראל לנקום בחסו שלום בישראל, בפרט העמלקים, כולם אלה מזרעו של המן, מהעם שלו, כל אלה שאיימו להרוג את היהודים. אז ביום 13 באדר הבא נתן להם המלך אחשוורוש להתגונן, נתן פקודה לכל שרי המשטרה בכל אתר ואתר שכולם יעמדו במינם של היהודים, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הם משנאיהם. אז יודעים כולם, לא בחיל ולא בכוח, כי הם ברוחי המרשים שבאו. לכן מרדכי ואסתר וכל אנשי כנסת הגדולה גזרו על ישראל תענית ציבור באותו היום, כדי שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, כי בדרך כלל כזו וכזה תאכל החרב. חס ושלום יש פחד גם כשיהודים, שמההם גם כן יתקוממו. אבל השם עזר להשתבח שמו, כתוב שמה, ולא עמד איש בפניהם, אפילו איש אחד לא נהרג בישראל. בשעה שמות העולם נהרג בהם 75,000 איש, 75,000 עמלקים, כולם שונאי ישראל, וכולם נהרגו, ואף אחד לא התגונן שיבוא לעשה נקמה חס ושלום ביהודי. איש לא עמד בפניהם, כי נפל פחדם הכל העמים. זה דבר שהוא יוצא מגדר הטבע. לא יכול להיות, תמיד כשיש מלחמה, כזה בחזית תוכל אחרת. אבל כאן בקדוש ברוך הוא עזר לנו, כמו שאמרנו לך, אנו אומרים בתפילה, ועשית עמהם נסים ונפלאות, ונזיר שמחה גדול סדר. יש איזה סדורים, כתוב שם נס ופלא, זה טעות, כמו נסים ונפלאות. לא רק שישראל גברו על שונאיהם, גם כן הקדוש ברוך הוא גביע מעלתו של מרדכי הצדיק, לא רק שהוא הושפע לו באויבים, אלא גם כשהקדוש ברוך הוא הופיע בגדולתם של ישראל. לכן זה ניסים ונפלאות. מי שקורא את המגילת, את המדרש על מגילת אסתר, רואה כמה ניסים ונפלאות, תוכו רצוף אהבה. בכל מגילת אסתר יש רמזים קטנים, נכון שזה הפיע, הפיע דרך הטבע, אבל כמה דברים שהם למעלה מהטבע. שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו הגן על ישראל. לכן צריך לומר, ועשית מהם ניסים ונפלאות. לא ימעט עם הנס בפלא, כאילו בא למעט ממה שעשה חס ושלום הקדוש ברוך הוא. צריך לומר ניסים ונפלאות, ולהודיע בשמך הגדול שנה. במדרש כתוב, כשהופיעה אסתר המלכה, ותלבש אסתר מלכות, כבר אמרת שלבשת הרוח הקודש. ותעמוד בחצר בית המלך החיצונה, והיא ידעה שהמלך הזה אכזר, אין לו בסוף פנים, זאת אשתו, יוצאת מן הכלל, כל איש ואישה אשר יבוא אל מלך, אל החצר הפנימית אשר לא יקרא, אחד דתו להמית, לא מאסר עולם, לא 15 שנה מאסר, מי נכנס ככה, בני ראשון, הורגים אותו, על המקום, ואפילו לאשתו לא יסתן הפנים, אומר 30, אני לא לקחתי למלך זה 30 יום. ומרדכי מטיל עליה הרבה, תקף ומיד, שתלך אצל המלך. אולי נחכה מעט, שהמלך יקרא אותי. לא, תלכי עכשיו. אם אחרי שתחריסי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ביהודים, באתו בתאריך תובדו. כן, נאצה ללכת. אז אמרה, ושומו עליי, ותאכלו ותשתו שלושת ימים. לי הלכה ביום השלישי, תארו לכם, גם אני בני עמתי עשום כן. שמה גם לי, שלושה ימים. אדם אחרי שלושה ימים, פנים שלו, חברים כמוסים, והיא תלך אצל מלך בפנים כאלה, מעונה, מסכנה, חלשה כזאת, והנה היא מגיעה והמלך מביט בה, איך, איזה חוצפה, איך היא באה בני רשות? זה כזה מיד רמז לזקיפים שלו שיבואו להרוג אותה, והם באו כבר, אחי עשה מרם מוות, כמעט היו הורגים אותה, באותה שעה היא הלכה להתעלף, כשראתה את המחזה הזה, זה לבד, כבר, כבר חלשה, והיא רואה שבאים, באים להרוג אותה. אז הלכה כמעט התעלף, היא התמוטט. שלח לה הקדוש ברוך הוא שלושה מלאכי השרת. אחד שזקף את קומתה, שתפס אותה, החזיק בה, שלא תתמוטט חס ושלום. ואחד נסך עליה חן ויופי כזה שלא היה בעולם. ואחד שיריך שם ביתו של המלך. המלך רואה איזה יופי כזה, הוא לא ראה בחיים שלו. אישה יפה כזאת אין בעולם. המלך כפרה עליה, יהרוג אותה, תקף מיד, נעריך תרת שרבית, אבל שרבית חסר, לא הגיע, בא המלאך ויעריך לו את השרבית שלו עד שהגיע אליה. וכן, זה שאמרנו, זה ניסים ונפלאות, כי זה כתוב במגילה, זה כתוב בפירוש. כן, והיא יקרוש את המלך, את אסתר, את אסתחם בעיניו, רבותינו, קבלה בידם כל מה שהם אומרים, הם אומרים ככה דברים מדעתם. וכן תראו איזה ניסים ונפלאות. וכן כל מה שיש במגילה אף פעם מנוזכר שמו של הקדוש ברוך הוא. אבל בכל דבר יש רמזים. יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. יבוא המלך והמן היום, ראשי תיבות מתקרב אף כן. היא רמזה גם כשהקדוש ברוך הוא יבוא איתה, יבוא לעזרתה. היא לא בוטחת במלך הטיפש הזה. והוא הפכפך, פעם יאמר כך, פעם יאמר כך. ובתחת מהקדוש ברוך הוא. לכן רמזה את שמו של הקדוש ברוך הוא. וכן בכל מקומות שם, שראשי תיבות, שיש ספי תיבות. כן, בוודאי שכמו שאמרה הגמרא, אסתר ברוח הקודש נאמרה. קיימו וקיבלו היהודים. קיימו למטה מה שקיבלו למעלה. קיימו למעלה מה שקיבלו למטה. כמו שגם כי הגמרא במכות כ"ג אומרת. כמו שהסכימו, אנשי כנסת הגדולה, על קריאת המגילה, על כל אותם הימים, כך הסכימו מהם גם כדמעלה, בעולם העליון. וזה אנחנו רואים שכל זה ברוח הקודש נאמר. לכן לא מעטים בניסה של הבורא התברך, סליחה, ונודד ש... עשית מהם ניסים לנפלאו, ונודד לשולחן הקדוש סילה. אז נמשיך בעניין תענית אסתר. כפי שאמרתי, תענית אסתר זה זכר למה שנעשה באותו היום, יום שלושה עשר באדר, שנהפוכו אשר השתתו היהודים למה ושמחה. לכן, כיוון שהוא תענית של שמחה, תענית של הודעה לבורא יתברך, לא תענית של אבל חס ושלום, שכן זה לא שייך למה שכותב הריטב"א. הריטב"א מדבר בארבע תעניות שהם התקנו על האבלות ועל הצרות שנעשו בהם. אז הוא אומר, יבוא אבלות דרבי וילחה שמחה דאחי. אבל כאן לא שייך לומר כאן. לכן, אם יש חתן בתוך שבעת ימי המשתה בתענית אסתר, אפילו שהשנה תענית אסתר היה כרגיל, לא דחוי, אף על פי כן לא יתענה בתוך שבעת תענית אסתר. ולא רשאי להתענות. זאת אומרת, לא, אני רוצה להחמיר, אתה לא יכול להחמיר. צריך בשמח את השואה שלקח, הוא בעצמו מתענית, נקוח לתקרי דבר. איך לשמח את אשתו? צריך להיות תופיח ולהתפיח, צריך לשמח כדי שיוכל לשמח. ואין שמחה אלא באכילה ושתייה. לכן יוכל וישתה כמו בן אדם, גם אשתו, הכדה גם כן, צריכה לאכול ולשתות לשמוח. זה שבעת ימי המשתה שלהם. וכן אם יש באותו היום ברית מילה בזמנה, אבי הבן, סנדק, מוהל, שלושה אלה בעלי ברית אברהם, לא יצאו באותו היום. ואין אנשים להחמיר, אלא יאכלו וישתו רק שלושה אלה. אבל לעשות שעודת מצווה של ברית מילה, זה לא יכולים להשתף, רק בלילה יעשו את זה. כי אנחנו מדברים רק אלה שהם ביום טוב שלהם, אבל לא לשאר הקהל, שאר הקהל אפילו כל משפחה. יחכו עד הלילה, יעשו שעודה של ברית מילה, יעשו אותה בלילה. תענית אסתר, יש מדעה אמר שזה מנהג בעמנו. כך משמעות דברי הרמב״ם בפרקי מהלכות תעניות, וכך כותב ראשי גם כן, מביא אותו מחזור ויטרי, וכך גם כן בספר הפרדס של ראשי גם כן כתוב ככה, באורחות חיים, שבולי הלקט, כולם מביאים דעתו של ראשי, שזה התענית מנהג בעמנו, אבל אסור לבטל מנהג של ישראל, פורץ גדר שכן הוא נחש. אסור לפרש מהציבור, אדם שהוא בריא חייב להתענות. אבל אין ספק שהוא לא חמור כמו שאר ארבע תעניות, כמו שהזכרתי עכשיו. לכן אישה שהיא מעוברת או מניקה, פטורה מתענית אסתר. היא לא צריכה לעשות מתענית אסתר. אבל שאר נשים לא יפרשו גם כן מהציבור. רק אלה שאמרנו שהם בתוך שמחה, למשל אמא של הבן, אם אבא של הבן אמרנו, יש לו יום טוב שלו, גם היא יורדת, ולאו הכי היא יורדת. יש לה עניין אחר, שאפילו בתשעה באב, תוך 30 יום מיום הלידה, פטורה האישה לטענות. חייעד, היא לא כל כך מחזיקה מעמד. דינה כדין חולה שאין בו סכנה, כמו שהגמרא אומרת בשבת, קכ"ט, שכל אישה שהיא יולדת, עד 30 יום, היא בחינת חולה שאין בו סכנה. חולה פטור בתעניות אליה, אפילו מארבע תעניות פטור. כל שכן שפטור בתעניות אסתר, שהוא יותר קל מכולם. לכן מישהו, כמו שאמרתי, או איש או אישה שהם חולה שאין בו סכנה, כגון שיש לו חום, כרצה בזה שהוא שוכב, אז זה פטור מהתענית. מעוברת ומניקה פטורה מהתענית. מניקה, יש אומרים מניקה בפועל, אבל בא הגאון מהרשם וכותב שאפילו לא מניקה בפועל, אלא הפסיקה להניק. בתוך 24 חודש מיום הלידה, עדיין לא שווה נפשה אליה, עדיין היא חדשה מאותם כוחות שהפסידה בשעת הלידה, לכן כל 24 חודש היא פטורה מהתענית, שזה תענית אסתר. כך כותב הרב מהרשם, רבי שלום מרדכי שפדרון, ועוד גם כן, עוד אחרונים אחרים מעתיקים את זה. לכן למעשה, מה נשאר בהתענות? הנשים מתענות, בת 12 שנה ויום אחד, היא גדולה לכל דבר, צריכה להתענות, או במצווה שהוא בן 13 שנה ויום אחד, חייב להתענות. כי איש לכל דבר. רק פחות מזה, כתמים פטורים מתענית. לא צריך לחנך אותם אפילו תענית שעות. תענית שעות יש רק ביום הכיפורים, אבל בתעניות האלה לא צריך תענית שעות. לכן ילד קטן שהוא פחות בבר מצווה, נותנים לו כוס חול, לאכול, לשתות הכל כרגיל. אפילו שרבי מנחם עזריאן בפנו, החמיר אמר שייתנו לו לחם ומים. איזה ילד אוכל לחם ומים? תן לילד בתשע בן עשר, קח תאכל מהם מים, תאכל את זה אתה, אני לא צריך להם מים. אחים אמרו, טובה שהם אוכלים, הזמן יותר לא הולך עם המים. הטבע כרגיל, רק לא להתענג יותר מהרגיל. האכילה הרגילה כדי קיום הנפש, אז זה לא נותנים לו להתענות. לכן ילד פחות או בר מצווה, לא מענים אותו. הן בן, הן בת, לא צריך להתענו פחות או בר מצווה. אבל כשמגבר סבבה, אני צריך להתענות. כמו שאמרנו, מעוברת ומניקה לא מתענה. מניקה, אמרתי, זה לא רק בכוח, אלא לא רק בפועל, אלא אפילו בכוח. כלומר, 24 חודשים, והיא פטורה מהתענית. לאיש, כשהוא בריא ברוך השם, היה פרש מן הציבור. זה לא טענה שאומר, אני עובד, עובד קשה, עובד פיזי, ואין לי כוחות. יעשה כל מיני אמצעים כדי שיתענה. לא יפרש מן הציבור. כל איש בריא, לא יפרש מן הציבור. אלה שהם לא מתענים ביום רביעי לא חייבים, כמו שאמרתי, כיוון חתן בתוך שבעת הימים וכרסה, לא צריכים להשנים ביום אחר. אפילו אחר כך נגמרו שבעת הימים שתי אחרי זה, רוצה להשנים אחרי פורים, לא צריך להשנים, נגמר. פורים ותחה, באותו היום היה פטור, נגמר, הוא אכל כדת וכדין, לא עשה דבר שלא כדין. לכן הוא לא צריך להשים כדה, אבל אדם שטעה היה למשל באיזה מקום של גויים, לא שמע, לא היה מי שיזכיר אותו שהיום תענית אסתר, ואחד משתה באותו היום. כדאי שיעשה תענית אחרי פורים כדי לחפר על מה שהוא אחד משתה ביום תענית אסתר. זה לא תשלומים, אלא בתור כמו כפרה שהוא אחד טעה ואחד משתה. זה הוא עדין בכל הבת צומות, אם אדם היה במקום שמים, ולא ידע את הזמן, ולא התענה. אז גם כן, ישנים אחר כך. אבל משקל אדם שאכל כדין, כדף שכה לך, כמו שתורה אומרת, אז זה לא צריך להשלים. בעניין הוצאת ספר תורה בתענית אסתר. יש דעת הרעב"ד בכלל על תענית אסתר, הוא אומר שזה נקרא שמו תענית דברי קבלה. הוא מחמיר מאוד, שלא כדעת ראשי. הוא אומר בפירוש, דברי עצומות, כאשר קבלו עליהם בעזרעם, דברי עצומות וזעקתם. אין דברי עצומות, אומר זה תענית אסתר. זה רמוז במגילה, שקבלו על עצמם יטענו תענית אסתר. ולעצור של הרעב"ד. בניגוד לעצור של רבינותם, שאין לזה יסוד, דעתו של ראשי, שאין לזה יסוד מהגמרא. רבינותם רומז את זה, יום קהילה לכל הוא, שבאים, מתענים, מתממים צליחות ותחנונים. יש רמז בתורה, בגמרא. אבל אין לזה דברים מפורשים. בכל זאת, כיוון שדעת הרעב"ד שזה דברי קבלה, לכן הם יכולים להסתפק בשבעה מתענים ועוד שלושה שלא מתענים כדי להוציא ספר תורה לכל פרשת ואחד. כי בכל ארבע צומות מספיק רוב מניין כדי להוציא ספר תורה. וכן לכן, אם יש שבעה מתענים, שישה אפילו מתענים וארבעה לא מתענים, לא מרגישים טוב או סיבות אחרות, לא יכולים להתענות. אז יש לנו מניין, המניין הזה הוא רובו מתענים ומאותו לא מתענים. מצטרפים כדי להוציא ספר תורה ולקרוא פרשת ואחד. אבל כמובן לא מעלים לספר תורה, רק אדם שהוא בתענית. אפילו הוא כהן או לוי, ישאלו אותו, הוא בתענית, יעלה. אם לא בתענית, לא יעלה. יגידו, אין כאן כהן. יגידו, ישראל במקום כהן עמד בחדש, יגיד, אין כאן כהן. יגידו, יש כהן. יגידו, לא. אף פי שיש כאן כהן, ישראל במקום כהן עמד בחדש. כולם מבינים שיש כאן תענית, וזה לא בתענית, וכבר, אז יכולים לעלות אותו. וישאלו אחד אחד, יראו אם יש באמת רוב מניין, יעשו ספר תורה. אם אין, רק חמישה, כל שכן פחות, אז לא מוצאים ספר תורה. כבר. אבל אם זה חד ביום שני וחמישי, זה היה מוצאים פרשת השבוע. השנה חד ביום רביעי, אז אין, לא פרשת השבוע ולא שום דבר. אם יש שישה מתענים, מוצאים ספר תורה, הם בשחרית והם במנחה. אם יש שישה מתענים, טוב, ואם נד, אז לא מוצאים ספר תורה. שבע תעשה עני. עכשיו דבר לגבי ענינו, שאומר שליח ציבור ברכה בפני עצמה. בין גואל לרופא, אז אומר ענינו. גם כן, אם יש רוב בניין, אז יאמר ענינו, ואם לא, לא יאמר ענינו. יאמר את זה באמצע שומע תפילה, כמו היחיד שהוא לא חותם, אין חתימה ברוך את השם, עליה משה בעשרה, רק אומרים את זה בחזרה, בין גואל לרופא. מה שאין כן הוא אומר את זה בתוך שומע תפילה, חותם ברוך את השם שומע תפילה, כרגיל.
למה אפילו שעצם
הצום
זה הודיה? מה שאת לא הבנתי.
איזה עצם, שעצם צום זה הודיה מה שהרב אמר.
כלומר, שאנחנו לא היינו ראויים, בברות חסדה של הבורא יתברך, רחם עלינו, ועשה אתנו נחות לטובה. זה עניין של הצום. כלומר, אנחנו יודעים שאנחנו לא ראויים, אנחנו מתענים כדי לכפר עוונותינו. הנה באותו הזמן, למה נענשו בהמן? זה לא סתם מקרה בהמן, כמו שהגמרא אומרת. או מפני שהשתחוו לצלם, למדי אמר, או בטעם שאכלו, נהנו מסעדתו של אותו רשע אחשוורוש, שהלכו גם יהודים, נבות לזרתו של מרדכי הצדיק, שאף אחד לא ילך להתגאל בסעודה במשתה של הרשע הזה, אחשוורוש, אבל עברו על דבריו 18,000 איש ו-500 איש, כך כתוב במדרש. שהלכו כולם, עברו על דבריו, ואכלו התערבו עם הגויים, ואכלו ושתו מהאכילה שלהם. לכן אין שום תאו העונש. הם עשו העונש, העוון שלהם היה במשתה, וגם כן המכירה שלהם הייתה במשתה, והמלך והמן שיבואו לשתות, שיש הממה בתרועש להם. וכן, זה מה שאמרנו. לכן בשביל זה, אנחנו לא שאומרים שאנחנו ראויים היינו לאותם הניסים, זה בזכות הצדיקים, החסידים, הנה מרדכי הצדיק, הלך אסף לו 22,000 תינוקות של בית רבן, אסף אותם כולם, כדי לכנס את כל היהודים הנמצאים בשושן. אסף 22,000 תינוקות של בית רבן, אבל שהם בוחת, וישבו והיו 73 ימים האלה עם צום, ובוכים וקוראים ולומדים, ועשו סליחות לקדוש ברוך הוא. באותו הזמן היה ליל פסח היה. ויעבור מרדכי שיעביר יום טוב בתענית. אסור לעשות תענית ביום טוב. וכאן, אמר, כנראה שהייתה שעה חמה ורצה שכל ישראל חזרו בתשובה, אז גזר עליהם תעניות. הגזירה של הרשע הזה, המן, היה ב-13 בניסן. וביום 14, 15, 16 בניסן, יעבירו אותם בתענית. 15 בניסן זה יום טוב של פסח. וכן, במקום לשבת לקרוא הגדה של פסח, אמרו סליחות באותה שעה. ישבו ובכו, והיו בוכים, ותבקע הארץ לכולם, עד שבשמיים נתקעו הרקיעים. אמר הקדוש ברוך הוא, איזה קולות אני שומע? קולות גדיים, קולות צאן, קולות תיישים, איזה קולות אני שומע? כדי להגדיל מידת הרחמים. אז בא מלאכי שרת אלה קטני עמך בית ישראל, שהם צועקים ובוכים לפניך. עד שהקדוש ברוך הוא רחם עליהם ובטל את הגזרה. אחי, כמו שאמרנו, זה רק חסדיו של הבורא יתברך. לא בצדקתך ולא ביושר לבדך. לכן זה תענית תודעה, אנחנו מתענים, אם יש לנו איזה עבנות שהקדוש ברוך הוא יבטל את כל האמנים שיש לנו, גם כיום המונים, המונים האמנים יש לנו. והחלטתי את המניכם, את המניכם, הפרסים אומרים המניכם. הפעם נשמע על הפרסים. השם החליט את כל האמנים, שונאי ישראל, ישמיד אותם מן העולם. וכן, על זה שאמרנו, לכן בשביל זה עושים את התענית, זה תענית תודעה. דוגמה לזה, תענית מכורות, שעושים גם כן בערב פסח. גם כן כתוב שזה תענית תודעה, מה זה תענית תודעה? פני שהקדוש ברוך הוא רחם על בכורי ישראל, לא היו כל כך הגונים, אלא עבודה עבודה זרה, אלא עבודה עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא רחם עליהם, ביום הקוטי כל בכור בארץ מצרים. היה הקדוש ברוך הוא מבחין בין טיפה לטיפה, זה מצרי היה הורג אותו, וזה ישראל היה מניח אותו. לכן בשביל זה אנחנו עושים תענית בערב פסח, בכורות מתענים בערב פסח, ותענית תודה גם כן קשור. לכן מחר להיות ביום שבת, מקדימים אותו ליום חמישי. אם דבר שפורענו, לא מקדימים, אם דבר שפורענו יותר, לא מקדימים. אם אחות שעה בעד יום שבת, מה עושים? מקדימים אותו ליום חמישי? לא, דעים אותו ליום ראשון. למה? מאמינים אנחנו בכל יום צריך לבוא המשיח, אז למה נקדים פורענות? נתענה ליום חמישי, פתאום ביום שישי בא לנו משיח. אז הפסדנו, עשינו שתם תענית, מה התענית? אז אחרי בשביל זה מחיר אותה ליום ראשון. יבוא עד יום ראשון, יהיה לכם השם.
ועכשיו לבינו החתן
שהוא בהתר, אבל הוא לא רוצה לכל דבר, הוא רוצה לעשות זימון, שבע ברכות,
הכל מיני
כל דבר. הפעם מה עובר? אתה רוצה לעשות זימון. כן. זה רוצה לזמן, להביא אנשים שיוכלו איתו גם כן, שבע ברכות.
לא.
אם מותר להביא אנשים. הרב אמר שעשו.
אמר שעשו. עשו שאתה רוצה לעשות. מה אתה רוצה לעשות? זימון, יחפש לו עוד חתן כמוהו ויעשו זימון.
איזה שאלות.
זה מה שרוצה.
טוב. כן. ואני נתן את הסרט כבר גמנו. עכשיו נאמר כמה דברים שייכים לעשות מגילה בשאר המצוות. טוב, כן, קריאת המגילה זה המצווה המרכזית, כפי נאמר, של ימי הפורים, כפי שחייבו מרדכי ואסתר אנשי כנסת הגדולה, ותכתוב אסתר המכה בת אביחי, מגילת אסתר צריכה להיות כשרה, לא בדפוס ולא בנייר ולא בחומש, זה שקרון, אדם שיהיה קצת יותר, פעם אחת אדם קונים מגילה לכל החיים, זו מגילה, לא קונים אותה כל שנה, אז מה יש, אדם פעם אחת מקדיש איזה סכום, קונה בזה מגילת אסתר, זה אחת שתמיד, אז צריך שיהיה לו מגילה כשרה. המגילה לא נפסלה אם יש שם פיוטים, יש שם ברכות, יש כאלה שכותבים את זה, לא נפסל בשביל זה, אבל עדיף שלא יהיה, אבל מוטב שלא יהיה. וצריך שישים לה עמוד בסופה וחלק בראשה, כדי שעוד שיכול לקרוך אותה בהם. היום סמין גם כן יש לנו בית יד שמכניסים את המגילה בזה, כדי שלא יתפוס אותה ביד, כי יש פוסקים שאומרים, כשם שאסור לתפוס ספר תורה ערום, כך אסור גם כן כל המגילות שנכתבו בקדושה, גם כן אסור לתפוס אותם כשהם תפוס בקלף שלהם, אלא באמצעות הידית, אז הוא מעביר אותם, אז לכן לא יהיה קלף ערום, לכן עדיף תמיד שתהיה תמיד עם מטפחת או עם איזה עמוד כפי שעושים בית יד, עושים, אז זה עדיף. וכן אמרנו, אם היא מנוקדת זה לא טוב, כמו שאנחנו יודעים ספר תורה שכתוב יש בו נקודות, פסול. אז לכל הפחות כאן נחתך לה אסור לנקד את המגילת אסתר. בדעבד אם נקד אותה לא פסול. נגיד למשל איזה מושב, כולם עמי הארץ. אין לא יודעים מסכנים לקרוא. שתה לו מגילת אסתר ככה בלי נקודות, לא יכול לקרוא. תורי זהב נעשה לכם נקודות הכסף. עושה נקודות כדי שיוכל לקרוא. יצא טוב מכלום. כדי אחר כך שיוכל להוציא את עצמו ואת אחרים. אם לא, יבלבל, ישבש. הרבה מילים שיוכלן אותם מלעם מלרע, מלרע מלעד, או חסרות מתירות, ישתבש בהם. במקום והמן נופל על המטה, אומר המן נפל על המטה. כתוב בליבר, אז הוא יקרא והמן נפל. האמת הוא היה נופל, לא היה נפל. הגמרא אומרת, בקש, לזקוף את קומתו, היה בא מלך גבראית, חובט אותו, שיפול, כדי שירגיש את המלך, כשיכנס ויראה אותו, נופל עליה, כדי שיתרגש. ויאמר המלך אגם, לכבוש למכה, עמי לו בית, זה היה, אומרים, מקש שבר גב הגמל. אם אתה נפל, פעם אחת נפל. אז מה, עשה פעם אחת ספירת הפעם שלי, הורגים אותו, אבל זה נופל, נופל, חזיר ונופל. וכן זה דרך, כל דבר ודבר, יש פה טעם. מרדכי יושב בשער המלך, יושב, ישב, כתוב ישב. אבל האמת קוראים יושב. אם לא יהיה נקודות, מסכים זה יתבלבל, לא יודע לקרוא. אז אם בדיעבד נקדו את המגילה, לא נסלם בשביל כך. לא דומה לספר תורה, צריך להיות כנתינתו מסיני. לכן שזה בדיעבד קשה, אבל לך תחילה, בדיוק זה יש נאמנה. צריך שתהיה בה גם כן לכתוב אותה לשם קדושתה. הסופר, כשכותב את המגילת אסתר, לפני שיתחיל לכתוב, צריך לומר, הרי אני כותב מגילת אסתר לשם קדושתה, אסתר ברוח הקודש נאמרה. אז צריך לכתוב אותה לשם קדושה. אם לא אמר את זה, זה בעיה. אני שמעתי שהרבה סופרים מסכנים, לא יודעים שצריך לכתוב, וכתוב כמה מגילות אסתר, בלי לומר, הרי אני כותב שם קדושתה. אבל הייתה בעיה. בדיעבד על כל פנים אנחנו מכשירים את זה, יש כמה טעמים לזה. כי הרמב״ם כותב בדברים חיצוניים, למשל, יש דברים, טעיות הרבה שיש בתוך ספר, בתוך מגילת אסתר, אם יש טעיות, אפשר לתקן אותן, אבל לא תקנו אותן. נגיד הוא קורא מגילה והרגיש שיש שם טעות. לא בשביל זה נפסד הקריאה שלו. הוא יאמר בעל פה את הפסוק, המילה ההיא שיש בה טעות, כמו שיש למשל נטשטשה המגילה. שנים רבות הוא קורא בה, פתאום הוא רואה נמחק איזה מילה אחת. אבל הוא יודע את המילה מה היא, יכול לקרוא אותה בעל פה. זה לא דומה בספר תורה, ספר תורה, פלאות אחת, אסור לקרוא בעל פה. הכל זה יכול להיות בתוך הכתב. אם יש שעבה על ספר תורה, באיזה תיבה, ולא רואים את התיבה, צריך להחליף את הספר תורה, אסור לקרוא באותה ספר תורה, כי אסור לקרוא אפילו תיבה אחת בעל פה. מה שאין כאן מגילת אסתר זה לא ככה. אפילו מטושטשת נמחקה לגמרי האות, או התיבה, מותר שיקרא את התיבה ההיא בעל פה, אחר כך תמשיך. אפילו עד כמה פסוקים, זאת אומרת, לא רק מילה אחת. כל שרובה קיימת, אז זה כשרה. כי עד כדי כך מקדים חכמים בעניין מגילה. אז לכן גם הרמב״ם לא החמיר כל כך בהלכות מגילה, וכתב מגילה לא צריך לכתוב אותה, לעבד את העור לשמה. כל הספר תורה צריך לעבד את העור לשמה, לעבד את הקלף, וגיד בפירוש אני עושה אותו לשם קדושה ספר תורה, בשעה ששמים את העור כדי שיקרו, שמים אותו בסיד וכל הדברים האלה כדי שיתקשה, אז אומרים בפירוש אני עושה את זה לשם קדושה ספר תורה. אם לא אמר זה פסול, סתם לקחת עור ולכתוב זה פסול, לא שווה כלום. אבל מה שאין כן במגילת אסתר, כתב הרמב״ם שלא צריך. למה? כותב הרב רבי יהודה עייש בספר מטה יהודה, זה דבר חיצוני, לא בגופה של המגילה. לכן לא בעיה שיאמר את זה. נכון שיש חוקים על הרמב״ם, אבל מרן פסק את דעת הרמב״ם, שאפשר לסמוך, אם לא עשה עמוד לשמוע, כשרה. אז גם כן פה, האיש הזה לא אמר לשם קדושת ספר תורה, לשם קדושת מגילה. גם כן זה, האמירה הזאת היא בחוץ, היא לא בגופה של המגילה. ולעמד יש, אפשר לומר שכשרה. יש פלפול בפוסקים, אם אישה כתבה מגילת אסתר, כשרה או לא כשרה. בספר תורה כתוב בפירוש בגמרא, בגטין דף מ"ה, פסול ספר תורה. אם אישה כתבה אותו פסול, למה? אותו דבר, כמו ספר תורה, כמו תפילין. לא גרם את תפילין, תפילין אמר פרשיות. פה יש בו כמה פרשיות, ואם שם הפסול, כשכן שפה פסול. מה הטעמה? הוא קשרתם וכתבתם. כל שמי שישנו בקשירה, ישנו בכתיבה. מי שאינו בקשירה, אינו בכתיבה. הנשים כתובות מתפילין, כתוב קשרתם, והיא צריכה לקרוא תפילין? לא. כמו שהיא פתורה מתפילין, כך פתורה הכתיבה שלה בשבה. מי שחייה בתפילין, הוא שחייה בכתיבה של יכול לכתוב פרשיות והם כשרות. אותו דבר, ספר תורה גם כן, הוא פסול. אם כתב אותו אדם שהוא לא ראוי, כתב אותו גוי, אז זה כשר? פסול, זה לא שווה כלום. יש היום בעמת הרבים, סטודנטים ערבים, כותבים פרשיות. כותבים פרשיות בשביל להביח כסף. לכן כל אדם כשהוא קונה פרשיות של תפילין, צריך שידע מי הסופר, מי ירד שמיים, נזהר בדין, כדת וכדין. היום כל אחד, יש אפיקורוס. אפיקורוס כתב ספר תורה פסול. אפיקורוס כתב מגילת אסתר פסול. גם מגילת אסתר כתוב פסול. זה אפיקורוס, מה זה אפיקורוס? שלא מאמין בדבר אחד מהמצוות של התורה, לא, זה לא מהשמיים, אז זה אפיקורוס זה קשה. זה פסול לכתוב ספר תורה. לא מאמין את חיית המתים, ילך לעזאזל, ימות ויקבר ולא יקום. כמו שכתוב, הוא קבר את חיית המתים, לא יקום את חיית המתים. זה גם ספר תורה שלא פסול, תפילין שלא פסול. יש סטודנטים כאלה לומדים באוניברסיטאות כאלה, תלושים לגמרי מהיהדות, אין להם שום אמונה, אין להם שום דבר. אז אלה יכתבו את הפרשיות, אלה יכתבו מזוזות, זה פשוט פסול. למה לדבר? אנחנו מדברים לגבי דבר שאדם כשר כתב אותו, אבל שכח לך לומר בשם קדושה ספר תורה. בכלל אני אומר, בכלל הייתי אומר, באמת, בזמנים שלהם, דברים הראשונים, רוצה שיהיה דפוס בעולם. אם אחד כותב למשל, כותב תפילין, כותב מזוזות, כותב ספר תורה, אם כותב אותו בכתבת יד, זה עדיין לא מוכיח כלום שהוא עושה את זה בשביל קדושת ספר תורה. הרי כל הכתיבה שלהם היה ככה, בשביל לתת לילד שיתלמד לקרוא, מוכרעים את אותו במה, כותבים לו, והיו נותנים לילד שיקרא. כי לא היה דפוס בעולם. אם כן, אם הוא כותב, מי אמר לך שהוא כותב את זה בשביל קדושת ספר תורה? כותב את זה כדי שיהיה לאיזה ילד שיקרא בו, שיחזור, שישנה, שילמד, שילמד מתוכו. היו עושים תנ"ך, התנ"ך שלהם היה כולו היה בכתבת יד. לא היה שום דבר אחר. אז מי אומר שהוא כותב את זה בשביל קדושת ספר תורה? בזה צריך להדגיש, יאמר, הרי אני כותב קדושת ספר תורה. אבל אני לא אמר פסול. לא כן הדבר בזמננו. אני לא מנסה לכתוב, יש חמושים למכביר בדפוס, עושים אלפי ערבים. למה זקוקים באמת לומר? כדי להראות שזה קדושה בשביל ספר תורה. אז אפילו בלי אמירה, סתמה ומנותה נשמע כאלה. אני אומר את זה לגבי מגילה, לא אומר את זה לגבי ספר תורה. לגבי ספר תורה הדין נשאר בתוקפו. צריך שיאמר בפירוש, הנה כותב שכותב ספר תורה. לגבי מגילת אסתר, שזה דבר צדדי כמו שאמרתי. זה כמו שהעור לא נתעבד לשמה, כך לא נכתבה לשמה. מה הפרשמה זה לזה? לכן אמרתי, בדיעמד יש מקום להכשיר את המגילה הזאת. אבל חייב הסופר לומר לו לקונה, דע לך חביבי, יש פה איזו תקלה. שכחתי לומר, הרי אני כותב מגילה זו לשם קדושת מגילה, תשאל את הרב אם אתה רוצה לקנות את זה, תקנה, לא רוצה לקנות, לא תקנה. כי כי אסור לו למות אותו, זה אחר כך מקח טעות. יכול להיות איש זה רוצה לגנוב במצב כספו, רוצה להדר בשביל שמיים, יודע שיש בזה בעיה, זה אמון במקח, אז הוא מרמה אותו, יוצא לו מגילה והוא מסכים מה שלו יודע, נסתור את השם אלוהינו, הוא יודע שהוא לא אמר שום קדושת מגילה, אולי אדם רוצה להחמיר על עצמו, כי ההתר הזה הוא יותר בדיעבד, לא כל אחד מוכן לקנות, להכין את הקשר שלו בשביל דיעבד, מוכן להפיר עוד כמה שקלים, ויקרה דבר שהוא נכון טענה למדרים מן המדרים. במקרים כאלה צריך לומר לו שיש הייתה פה בעיה, שאני זה, אבל שאלתי את הרב והחשיב לי אותה. יאמר לו את הדברים. וכן כשהוא מוכר פרשיות של תפנים, זה שם עוד יותר בעוצר חמור. אדם מניח תפנים בכל יום מברך עליהם. עושה את זה, אבל אני בתקודי עמה, מדירים מן המדירים. מה עושה יחסים כספו בדבר שיש פה מחלוקת? נכון, הלכת, שאלת את הרב, והרב אמר לך כשר, תבוא עליו ברכה זה הרב, אז יש לי לך. אני לא רוצה בעיה, כמו לא אכלתי מבהמה שהוא הרב החכם. אני רוצה דבר שבי... וכתב כתיבה נפלאה, ביושר. אף הפיקין, אם לא היה סרטוט, זה היה לכאן המשם בסיני. לכאן המשם בסיני היה פסול. כאן מתה של תורה, מה זה המתה של תורה? זה מחלוקת הראשונים. הרמב״ם מפרש, כאן מתה של תורה, זה ספר תורה. זה שהוא כתוב אמת, אמת כנה, ואת קורצה תורה. לכן, והוא סובר, הרמב״ם סובר, הסרטוט בספר תורה זה היה לכאן המשם בסיני. לכן זה צריך להיות דבר שלו באמת, כאן מתה של תורה. רבנותם במסכת גיטין ד"ו אומר לא כך, הוא אומר אמיתה של תורה המזוזות זה אמיתה של תורה, האמת הכי חזק של התורה זה המזוזות ששם ייחוד השם, שמע שאיר השם אלוקינו השם אחד, קבלת עול מלכות שמיים, אבל משאין כסף לתורה סובר, סובר רבנותם שלא צריך, לא צריך סרטוט מהתורה, מהדין, זה רק מה שעושים אותו כדי ליישר את הסרטוט שהסופר ידע לכתוב ביושר, אבל לא חובה. נפקא ביניים, הסופר כתב כדת וכהלכה ולא היה סרטוט, כשר, סופר תורה כשר לדעת רבנותם, דעת רמב״ם זה פסול, מרן פסק לדעת הרמב״ם שזה פסול, אז גם את התורה לא צריך פרש דווקא כמו דבר המסולט הכי אמת של התורה כמו מזוזות, אלא כוונה ספר תורה עצמו, ספר תורה עצמו אם לא כתב אותו עם סרטוט, פסול. לכן גם כשצריך לדקדק מאוד, אדם שהיום קונה מזוזות יש הרבה שלא עושים סרטוט, ראיתי כמה מזוזות בלי סרטוט בכלל, הסרטוט היא מעכבת המזוזה, אם לא היה סרטוט, פסול, אפילו גם כן אם למשל עשה סרטוט אחרי שכתב, זה פסול גם כן, צריך לדעת שהוא עשה סרטוט מתחלם, אחר כך כתב, לכן מאיפה אנחנו נדע, יש לנו רוח קודש, אלא צריך לדעת לקנות מאדם ירא שמיים, ועד אחד נאמן בייסורין, הוא אומר שזה קשה, גם אז סוחים אדם. יש כמה דברים, חקתכות, לא חקתכות, שצריך להיות כסדרן, כמה דיינים שצריך לדעת, אנחנו לא יכולים לדעת, רק קדוש ברוך הוא יודע. אבל אם אתה קונה באדם ירא שמיים, אתה יכול לסמוך עליו. אם לא, אתה לא יכול לסמוך שום דבר. לכן כל אדם ואדם, כשהוא קונה דברים, לא יחשוב על כסף, כמה מבקשים ממנו, כמה פחות, כמה יותר. אלא כמה שזה בטוח שזה קשר. כל מה שיותר בזול, יותר פסול. פירות, זה כדאי. וכן קריאתה צריכה להיות בלילה ולעזוב לשנותה ביום. מצוותה, עיקר המצווה שלה היא ביום. אבל בלילה גם כן, כמו שהתחיל הפסוק, קרא יומה ולא תענה ולילה ולא דובייני. מתחיל יום, אחר כך לילה, לילה ויער בבוקר יום אחד. אלא העיקר הוא הקריאה שלה היא של היום. יותר חשובה, יותר חזקה, יותר אמיצה, היא דברי קבלה. אבל קריאה של הלילה, זה גם כן בדרבנן. אבל זה זכר למה שהיו קוראים, צוחקים לקדוש ברוך הוא בזמן הגזירה שלהם, ביום ובלילה היו צוחקים. אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומייני, לא אומרת בתמיהה, אומרת את זה. זה איילת השחר, זו אסתר, אסתר המלכה, שהייתה בוכה יחד עם כל ישראל שלושה ימים ושלושה לילות. אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומייני, ואתה קדוש יושב תירות ישראל. לכן אמרה, אלי אלי למה עזרתני, כמו שאמרו שם בגמרא, אותו חכם היה פותח בפסוק הזה בעצלתיים ימחם מקרה ובשפלות ידיים בדלוף הבית. מה זה עצלתיים ימחם מקרה? כביכול חשוב שלנו הקדוש ברוך הוא המקרה במים עניותיו, כל כך גבורה יש לו, מי יכול לעשות תקרה במים? הקדוש ברוך הוא השתבש שהוא המקרה במים עלי יותר, והוא המקרה. בעשרתיים של עשות של ישראל שלא עסקו בתורה, ימח המקרה, נעשה חשבון כמו מחם. כי ימוך אחיך, זה עני, זה אביון, כמו שאין ידו להושיע. כשבאים גזרות חסודנם על ישראל, כשישראל עושים רצונו של מקום, זה תנועוז דדוהים על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים. יוצאים כוח בשכינה. קודם כל יושב ומציא להם את העיניים שלהם של שרי ישראל. והולך ונלחם עם שריהם למעלה, כדי שיוכל לגאול את ישראל. וכשישראל חסוד שלום לא עושים רצונו של מקום, כן, איזה המצב? נעשה כלום כביכול אין בידו להושיע. רואה הם בוכים וצועקים, אבל הם אשמים, יש להם עוונות, מה יכול לעשות? לכן הוא היה בעצרתיים ממך המקרה, ובשפלות ידיים ועשו, תרפו ידיהם מהתורה והמצוות, ידלוף הבית, הבית נעשה דלף כל הזמן, דולף, במקום שהמים יהיו מוצקים, בתוך, כגון תקרה, המקרה והמים מעניותם, גם כן ידלוף הבית. זה רמז למה שאמר גם כן אסתר המלכה, אלי אלי למה עזבתני, אמרו רבותינו, מיכאל הוא שר ישראל, הוא שם בפיו מה שאומר תמיד להגן על ישראל, כשיש גזרות, יש סטנה של המן, של המן, של סמך מן, זה שר שלו למעלה, אז נותן הקדוש ברוך הוא כוח במיכאל שיגן עליהם. מיכאל שר ישראל, כשאתה משמיט מילת אלי ממיכאל, נשאר מח. אחר כך עוד פעם אתה מוציא מילת אלי מישראל, נשאר רש. אלי אלי למה עזבתני, נשארנו מחים, נשארנו ראשים, עניים, כדי שהיו עניים מהמצפות. וזה מה שצריך להחזיר להם, עד שבא מרדכי הצדיק הזה וירקח את 22,000 תלמידים האלה ונתן להם תורה, הרעית אותם תורה שלושה ימים שלושה לילות. רגע אחת לא פשיקו, לא אכלו, לא שתו, שום דבר, רק בתורה. וזה שהגביר את כוחו של ישראל, זה כוח, כוח שכינה. ואז עמד הקדוש ברוך הוא וקרע את כל הגזרות האלה. כמו שכתוב שם, כשאליהו הנביא רץ בשמן שעשו הרשעים האלה, המן, אחשוורוש, המן, את הגזרה, רץ אצל אבות העולם. שיקומו יראו עם ישראל, אשר נשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. בזמנו של אחשוורוש הוא מלך המוסף העונה ועד סופו. והגזרה הזאת לא חס ושלום מתבצעת, נגמר, חלאס, לא נשאר שום דבר בישראל. לכן הלך לבכות אצל אבות העולם. ובסוף היה אצל משה רבנו. מה עשה משה רבנו? אומר לו, קום רועה נאמן. אבות העולם, טוב, הם רוצים לעזור לישראל. אמרו, תגיד לנו, למה נגזר הגזרה? אמר אכלו לצורתו של אותו רשע, אמר אכלו שיבדו, שמה אכפת לנו בהם? לא רוצים בנים כאלה שהם רשעים, אוכלו נבלות וטרפות, שיבו סתם להם, עכשיו שישמרו את הראש שלהם. אז הלך אצל משה רבנו, אמרנו משה תחילק, אתה עשית, עבדו עבודה זרה ואתה עמדת מגן עליהם, תרחם עליו אחרי ישראל. אמר לו מה יש עכשיו? אמרנו נגזרה גזרה ככה. אמרנו נגזרה, תגיד לי במה נגזרה? אם נגזרה בחותם של דם, אין תקנה. עם חותם של טיט, עוד יש תקנה. יש שם שתי מיני חותמות. שעה שהקדוש ברוך הוא גוזר, לא תקף מיד עושה חם, חותם של דם. אז אתה עדיין, חותם הזה עדיין של טיט, לא היה חותם רגיל. אמר עדיין לא נהיה בדם. אמר בדם, כן זה בסדר. אני יכול לעמוד בפרס. תגיד לי רק אם יש צדיק אחד למטה, אמר לו יש. מי זה? אומר מרדכי. לך תקף אומר, תגיד לו. אני אומר למעלה והוא אומר למטה, נבטל את הגזרה. וככה זה שכתוב מרדכי ידע את כל שנעשה, מי סיפר לו? אליהו הנביא בא סיפר לו, כי קודם צריך לשמור את הגזרה הזאת בסוד, אבל אליהו מספר לו את הכל. אז לכן אמר לו, על המלך טוב הוא מקטרג למטה והשא שלו מקטרג למעלה. אם על המלך טוב, מלך מלכי המלכים, יכתב לה בדם, הוא כותב יכתב לה בדם, צועקת בת קול, יכתב, לא בדם. תתחיל עם חותם שרתית. וכך היה, לכתב, לא בדם, חלקה את מלך לאבינם, שתיים, לא בדם, שמענו היו הקדוש ברוך הוא. אז עדיין הייתה גזרה ככה, רעית, עד שבא למעלה משה רבנו, למטה מרדכי, ומתנו את הגזרה. וזה אומר, רק בזכות התורה, בזכות המצוות. יש כמה דברים במדרשים, ממש מעוררים באדם את התשובה האמיתית, שעל ידי כך זכו לנס, לא שאתם זוכרים את זה בשמיים, לא עושים סתם ניסה בכדי. אנחנו עושים את זה בזמן הצורך, כשרואים שעם ישראל חוזרים בתשובה. זה מה שלכן מחביבות הנס חזרו וקבלו עליהם את התורה, קיבלו וקבלו היהודים, קבלו ושקבלו כבר. אם יש בית כנסת רחב ידיים והחזן קולו לא כל כך נשמע חזק, ורוצים כדי שישמעו כולם את הקריאה, ושמים רמקול. הרמקול יש בו איזה מכשיר כזה, כמו בחינת ממברנה קוראים את זה, כמו בחינת תקליט. הוא מעביר תקף ומיד, אבל לפעמים אתם רואים, אתם שומעים איזה רמקול שהוא מוגבר וישבו עצמה, שומעים את ההק שלו. אתה אומר מילה, אחרי חצי שנייה אתה שומע את המילה היא חזרה, חוזרים עוד פעם על המילה ההיא. זה ממברנה קוראים אותה. אז לא ישירות אתה שומע מפיו של האיש הזה שהוא קורא עם המגילה, כמו שאתה שומע זה מפתקלית. לכן אם זה המקום ההוא, גם בלי הרמקול האיש הזה שהוא קורא את המגילה אפשר לשמוע אותו, רק על ידי הרמקול נעשה יותר חזק ושומעים אותו ברור מאוד. אם לא יהיה צריך לעשות ככה את האוזן אז שישמעו, אז סוף סוף יכולים לשמוע בשעת הדעת, אז יוצאים בזה חובה. לא כן אם המקום כל כך גדול שעד נגיד למשל עד הדלת שומעים, שם בחוץ כבר לא שומעים, על ידי בזכות הרמקול שומעים גם בחוץ. זה לא מועיל, לא טוב. למה? כי אלוהים לא שומעים מפיו של אדם בר חיובה, צריך לשמוע מפי אדם בר חיובה, כמו שכתוב, הכל כשרים מקראות המגילה, חוץ מחירש, שוטה וקטן. הרמקול זה חירש, שוטה וקטן, מה הוא? חתיכת ברזל, מה הוא? אז לכן צריך לזהר, גם בשידור חי ששומעים למשל מפי מהרדיו, זה שידור חי ממש, לוקחים את זה ישירות, אבל יש כמו שאמרתי ממברנה הזאת, כמו תקנית קטן, הוא קולט מיד משדר את זה, תוך שנייה, פחות משנייה, משדר את זה ישירות. אז לכן, אבל זה, אתה לא שומע מפי בר חיובה, כי זה נקלט בתוך איזה מקום, וזה אחר כך מעביר את זה. זה כמו שאתה שומע מפי תקליט של גרמופון. אז מה, אתה שומע את זה, תצא איזה חובה, מהעץ הזה הוא ברחיובה הוא, הוא חרש, שוטה וקטן, מה הוא? לכן, צריך, אתה שומע מפי אדם ברחיובה, לכן לא יוצאים מזה חובה ברדיו, ולא על ידי רמקול, אבל רמקול עוזר במשך שישמעות קולו יותר בהיר, יותר ברור, זה אין דבר. דר רמקול, אם אתה תוציא את הרמקול, גם כן היו שומעים אותו, אבל אני צריך כל כך להתאמץ ככה כדי לשמוע. וכאן אתה שומע, זה יותר, יותר ברור, אז זה מותר, זה אפשר. רק מה שעקב בחוץ לא ישמעו, אלא אם כן עדי הרמקול, זה לא יוצא מדי חובה. לכן צריך לברובן להרחיב כדי שישמעו גם בחוץ.
קרוב.
אז אתה שומע, תרחיב עם מקום ההולך. אפשר, אפשר לענות. אפשר לענות אמן, אם זה שידור ישיר כמובן. הפירו זה שידור ישיר, במגילה הם עושים שידור ישיר. כל פורים חפשים להם בית כנסת אחרת, ושומעים מאותו בית כנסת, מאותו החזן. טוב, נוהגים ארבע פסוקים קוראים אותם בקורם, אז צריך החזן עוד פעם לחזור לקרוא אותם בתוך המגילה, כי לא כולם משניהם המגילות כשירות, ואומרים את הפסוקים ההם, בלדה הוא נלדה שנת המלך, איש יהודי היה בשושן הבירה, והיהודים אתה עורה בשמחה, מרדכי יצא מלפני המלך, או בסוף גם כן יש עוניקי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, כל אלה הפסוקים שקוראים אותם, חוזר של יחצובו וקורא אותם מילה במילה מתוך מגילה הכשרה, כדי שאותם שאין להם מגילה כשרה בידם, אז צריכים לשמוע את זה מפי של יחצובו שקורא בתוך מגילה, לכן חוזר וקורא אותם בתוך המגילה. הילדים צריך לגעור בהם ולא לתת להם להפריע, תעמוד על המשמר, צריך יהיה איזה גבאי אחד חזק ככה, גיבור כמו באדון שמי, הוא קמדן כשמי, אז נשים לב על כל הילדים שאף אחד לא יפריע, מי שיש לו קפצונים, מי שיש לו ככה, להחרים את זה, אבל אחר כך יחזיר לו, לא יהיה גניבה אחר כך, זה אסור, זה שווה פרוטה, שווה יותר משווה פרוטה, יחזיר לו אחר כך, אבל יש גיחוש בכל המגילה, לא יהיה חס ושלום שום רעש כזה שיכול להפריע לקולו של החזן ולא ישמעו אותו. יש שומעים, לא שמעו תיבה או שתיים, לא יעשו את זה חובה. אפילו הוא שמע כל המגדל, מילה אחת או שתיים לא יצא, לא יצא איזה חובה. מאיפה ראיה? הגמרא אומרת, החשטרנים בני הרמחים, מדד אהבה אנשים לעמי הארץ, שאפילו שלא יודעים, החשטרנים בני הרמחים, מה זה בפירושו. גם תרגמים מה שזה אומרים, בדרך כלל היו בני גמלים, גמלים כאלה, שהיו ככה השתאים, עוף, יכולים לרוץ הרבה, יותר מסוסים. זה החשטרנים בני הרמחים. רמח זה מין גמל כזה שיכול לרוץ הרבה. אז היו שולחים רוכבי הרכש החשטרנים בני הרמחים, היו כדי להגיע מהר עם האגרות של המלך לכל המקומות. לא היה לא רדיו ולא טלוויזיה ולא אפילו דואר כמו באדם לא היה, אז היו שולחים של המלך היו יוצאים עם החשטרנים האלה. אז לא כולם מנעים בדיוק מה זה החשטרנים בני הרמחים, אפילו אחי יוצאים בזה איזה חובה. וכאן הגמרא אומרת, אם תרגם את זה יצא איזה חובה. אבל מה יש אם לא יודעים שלוש מילים, אז מה האסון? נגיד יוצאים איזה חובה מפני שקוראים את כל הסיפור של המעשה של המגילה. משמע הם לא מבינים את העניין הזה. אילו לא היה הדין שלא צריך להבין, היינו חושבים שלמשל אם אחד שמית החשטרנים בני הרמחים, משמע מהגמרא שלא יצא איזה חובה טוב. כי מכאן שאפילו השמית שתיים, שלוש תיבות, לא יצא את החובתו. צריך להקשיב מאוד רב קשב מפי החזן, שהחזן גם כן נקרא דברים כאבייתן, שלא יסרס את המילים, צריך להיות חזן תמיד חכם, ירא שמיים, בקיא בדקדוק, יודע בערב היא באה, ובוקר היא שווה, לא בערב היא באה, בערב היא באה. עכשיו זה הדרך, אשר הוגלה בירושלים. עם הגולה אשר הוגלתה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. עם שינה, שניהם אותם האותיות. אשר הוגלה בירושלים, בסוף אשר הגלה נבוכדנצר. עם שינה, חלופיהם בגולם, פסול. מה שקרה לו, לא יעשו איזה חובה. אני מחליף, זה לא נכון. הוגלה זה הופעל. הוא הוגלה בירושלים. אשר הגלה נבוכדנצר, יפעיל. שנבוכדנצר הגלה אותם. אם אמר אשר הוגלה נבוכדנצר, פירושו של מוכן שרק חו אותו בגלות, ומח שימו אהבה ירקחים אותו בגלות, אבל לא רק חו אותו, כן? הוא משקר, לכן לא יצא איזה חובה. גם כן מספר, ובזה הנערה באה אל המלך, לא יאמר באה אל המלך, באה זה עבר, באה זה הווה, שתמיד אתה באה ככה, באה, בערב היא באה, בבוקר היא שווה, אבל משנה את זה, כמו שאומר ראשי, ורחל באה עם הצאן, הראשונה בני רחל ביתו באה עם הצאן, השנייה ורחל באה עם הצאן של אביה, הראשונה באה, השנייה באה. מישהו לא יודע את דקדוק, מה זה באה, מה זה באה, עזוב אותנו מכל זה. לא יבין שום דבר מסכים, מה הפרשים שיש, ונסה משבש את העניינים, זה מי שבקים בדקדוק, זה שינוי, בין הווה ובין עבר, זה שינוי. לכן זה הדרך, צריך לקרוא את זה בתוך הבנה. לכן מה טוב המנהג שעשו בשנים האחרונות, שהנשים שצריכות גם כן לצאת ידי חובה, כי הנשים חייבות מכלל מגילה, שאפן היו באותו הנס. אז כל אחד ואחד יקרא לבני ביתו, לא כולם בקיאים לקרוא. אז לכן עושים שאחרי שגורים קריאת המגילה, הולכים כל אחד לביתו, אחרי שעה האיש נעשה שומר על הילדים, שומר הפף, ושולח את אשתו שתשמע את המגילה. אז אספות ברוך השם כולם בבתי כנסת, בחזן, בקיא, בדקדוק, בכל, וקורא להם את המגילה, מוציא אותם איזה חובה. זה בוודאי יותר עדיף מאשר כל אחד יקרא לבני ביתו, ולא כל אחד אחד מסוגל לקרוא כדת וכהלכה, שלא ישתמש בסגנון. לכן זה טוב המנהג הזה, וצריך לעודד את המנהג הזה. שמענו שהרבה בתי כנסיות ברוך השם, אחרי שעה אחת שגומרים למשל בבית כנסת, בשעה שמונה, שמונה וחצי, אז האישה לא יכולה לבוא לבית כנסת, מחמת שיש הילדים קטנים, אז הוא ישמור לה את הילדים, והיא תלך, תשמע את המגילה, ותחזור עוד פעם הביתה. זה חשוב גם בלילה וגם ביום, כי עיקר המצווה אמרתי שזה ביום. אף על פי שאנחנו מברכים שיחיינו רק בלילה, ולא מברכים עוד פעם בבוקר, כדעתו של הרמב״ם. אנחנו עושים כדעתו של הרמב״ם, מפני שכבר שהגענו לזה, מה הגענו? אז לא צריך לומר שחיינו פעמיים. אמרנו שחיינו בלילה, פותר את הכל. אבל דעת רבנותם, כיוון שקריאת מגילה של יום יותר חיובית, הוא סובר שצריך לברך עוד פעם שיחיינו גם בבוקר, אפילו שבלילה בירכנו, כי זה תפל וזה חביל, אז אי אפשר תפל לפתור את העקר. כך סובר רבנותם. אבל רבים מחבקים ערבים אותם, אפילו מהאשכנזים. במחזור ביטלי כותב להיפך, הרוקח כותב להיפך, הגאון בבילנה פסק להיפך מרבן אותם. זה לא דבר כללי לכל האשכנזים, אפילו שבדרך כלל הם הולכים אחרי רבן אותם, כך פסק גם כרמה. אף על פי כן, יש הרבה אשכנזים נוהגים כמו הספרדים, לא אומרים שהחיינו בבוקר. רק אדם ששכן אמר שהחיינו בלילה יכול לומר גם כן בבוקר, אבל מי שאמר שהחיינו כדת וכדין, מספיק לו, לא צריך, לא צריך לומר את זה הפעם בבוקר, כמו שאמרנו כדעת הרמב״ם. ברכה אחרונה אין מברכים אלא אם כן יש עשרה, אבל אם קורא אדם בבני ביתו ואין שם עשרה, לא יברך ברכה אחרונה אשר הרב תרידנו כמתקמתנו, זה לא אומרים. יכול לומר ארור המם ברוך מותך, זה כן יאמר, אבל הרב תרידנו לא יאמר. ברכה הזאת אומרים אותה רק שיש עשרה, ואם יש עשר נשים גם כן יאמר אותה. כך כתב בספר משחד רבתה, כי מרן הביא בבית יוסף דברי הירושלמי, לא תקינו ברכה לאחריה אלא בצבור, צבור לא פחות מעשרה. לכן אם אין שם עשרה לא יכול לומר ברכה הרב תבין וכל זה, שתקינו אותה כשיש צבור. זה מרוב חביבות הנס הנפרע לנו מצריהם, וברוך אתה שנפרע לישראל מקוצריהם האלה מושיע. זה צריך להיות כשיש עשרה, פחות מעשרה לא אומרים. כך פסק מרן בבית יוסף, זה כך פסק הרמה בשולחן ערוך, זה כתב מערי קש ביעקב קסטרו, וגם כן שאר האחרונים מעיד בספר אורה ושמחה, בספר על הלכות פורים, שהמנהג פשוט בירושלים שאין מברכים על המגילה ברכה האחרונה אלא בציבור שיש עשרה. אין עשרה לא מברכים. כך כותב גם כן בספר תפילה לדוד ובדוד עמר תמידו של רבי חיים בן עטר, כותב בספר תפילה לדוד, המנהג פשוט בירושלים שלא מברכים אלא בעשרה. כך כותבים עוד הרבה אחרונים, יש גם כסידי חמד כתב ככה, רבי חיים פלשי בספר מועד לכל חי, גם כבנור רבי יצחק פלשי בספר רפי ללב, ועוד כהנה וכהנה, כולם פסקו שלא אומרים רק עשרה. לכן לא עושים כמו שכתב בן איש חי שיגידו אותי אפילו פחות מעשרה, זה מנהג של בן איש חי בבבל. אבל פה אנחנו קיבלנו הוראות מרן, לא זזים בדברי מרן ימין ושמאל, בפרט שכל האחרונים הסכימו כמו דברי מרן, ספק ברכות להקל. לכן לא יאמר ברכה אחרונה, אבל כשיש עשר נשים, כמו שאספות הנשים כולם ושליח ציבור קורא להם, בסוף המגילה יברך הרב תבינו הכל כרגיל, כמו שיש גברים לפני שעקר הוא פרסומי נשא, והן חייבות בזה, ויש עשרה ומעלה יש בזה פרסומי נשא, לכן יכולות לברך. לכן כך כותב בספר משחד רבתה. רמות קוראים ב-14, יש נתק בין ירושלים החדשה ובין רמות. ירושלים החדשה עצמה, היום אנחנו פה שקוראים את המגילה ב-15, לא מפני שאנחנו נקרא שמענו ירושלים שמוקפת חומה מות יהושע בן נון, אלא אנחנו סמוכים אנחנו לחומה של עיר העתיקה. עיר העתיקה היא המוקפת חומה יהושע בן נון. היישוב כולו היה בצד דרום של בית המקדש, כך היה היישוב, פה לא היה יישוב. לכן אם אנחנו קוראים היום ב-15 אנחנו כתוב סמוך, אף פי שאנחנו נראה אנחנו סמוכים אנחנו לעיר העתיקה, לכן אנחנו קוראים פני שאנחנו סמוכים. אבל רמות זה סמוך די סמוך, נאמר אפילו בתוך אם היה 2,000 אמה זה סמוך די סמוך, כשכן שיש נתק, ואם יש נתק למעלה מ-70 אמה ושיריים, זה למדה הגמרא בצאה, בצאתה היא 150, מעל 50, תעשה את זה רצועות, יהיה 70, 70 עד 70, כך יהיה. לכן אם יש נתק 70 אמה, שגמרא זה כמו אזור אחר לגמרי. זה לא שייך להיות סמוך על סמוך, אם ככה אין לדבר סוף, הסוף כל העונה תעשה. אלא כמו שאמרנו, רמות קוראים ב-14. אותו דבר הרנוף, מדדנו, הלכנו וראינו גם עכשיו, למרות שיוסיפו כמה בניינים. אבל דין, לא נשתנה כלל הדין שצריך לקרוא הרנוף, גם כי צריכים לקרוא ב-14, ובדקנו וראינו צריכים לקרוא ב-14. בכלל ישנו דין בין 15 שקרה ב-14 יצא, אבל בהפך לא יצא, בין 14 שקרה ב-15 לא יצא. אם בתל אביב יבוא אחד וקרא שמה ב-15, אומר אני 30 שנה קורא בירושלים ב-15, עכשיו נהייתי בתל אביב, אני רוצה להמשיך המנהג שלי. מה זה מנהג שלך? תפש כמוך, זה פרזים, יודע פרזים עושים ב-14, מה מנהג שלי? מנהג של אביב? מה זה לוקחים את זה בירושה? يقول أبا شلو هيا بير بيرشلاي كل أحد يحد في المكان شلو كل أحد كثير مشتكنا حكامين أبير الزين بأربعة عشر أمو كثير بحبش عشر دون شعر مكفين راك بيرشلاي بيرشلاي محدشة يمشو بسموخة بيرشلاي ميشنار أشرا معتيكا دخي كما شاملو رموت أو يفينوف אז לא, לא צריך לקרוא רק ב-14. עכשיו יש כמה דברים, עוד גם כן, ברמות, אם רוצים לקחת שליח ציבור, לקחו מהם ובהם. כי שליח ציבור בפה, שילך יקרא להם, יש בזה מחלוקת. אם הוא יכול לקרוא להם, למה הוא עדיין לא חייב, הוא חייב ב-15. יום ב-14, הוא פטור. כל מי שאין מחייב בדבר, אין רוצה תחרים את החובתם. אז איך יקחו שליח ציבור מכאן? אבל יש אומרים, כיוון שבין 15 שקרה ב-14 יצא, אז לכן קשה מובר חיובה יכול לקרוא להם דרמות. אבל יש חוקים, אמרתי שזה מחלוקת. יש המהרן, המורדכי, שינוי הדבר למחלוקת. שבע תעשה עדיין. יקחו להם, השתדלו לקחת שליח ציבור מהם ובהם, מהמקום שלהם. גם המשלוח מנות, מתנות אומרים, הכל יתנו באותו היום שם, במקום שלהם. ישלח משלוח מנות, רוצה לשלוח, קודם כל, מספיק משלוח מנות, איש תראה, איש אחד מספיק. אז איש אחד מתוך רמות, ישלח לו. חסר מכל רמות, לא רואה שאין אחד, אוהב אותו, ידידו, ישלח לו אחד. ואחר כך בסוף רוצה לשלוח עוד כהנה וכהנה, ישלח. רוצה לשלוח אפילו ביום 15, שישלח. אני הייתי אומר שרמות יקראו ב-14 בברכה, 15 יקראו בדי ברכה. מה יש? אין הפסד בזה. ולא, אין לא יזדיק. אבל בכל זאת, העקר היום טוב שלהם, פורים שלהם, זה ב-14. אם רוצה לשלוח משלוח מנות ביום 15 גם כן, אין דבר, אין בזה שום בניעה. אבל ביום 14, לכל הפחות, ישלח לאיש אחד שהוא גם כן ב-14. כי אם נשלח למישהו מכאן, אנחנו פורים שלנו רק ב-15. אז מסכן זה רואה כל כך משלוח מנות יפה, טעים, יאכל את זה, יסדור את זה ביום 14. ביום 15 לא עשה שום דבר משלוח מנות. כל זה משלוח מנות, כדי שקיים שעודת פורים. אז לכן לא יצא את החובתו. צריך שישלח בהם ובהם, לנו, בתוך רמות. להפך גם כן, שליח ציבור ברמות, שבוא יקרא לנו את המגילה, לא נותן לו. למה? אדוני, אתה רמו. איש על מחנהו ואיש על דגלו. אתה בן 14 אתה. לא יכול לקרוא לנו ביום 15. והוא יוצא את החובה ב-14, הוא יוצא כלום ביום 15. טוב, עכשיו בשביל שאר הדברים, משלוח מנות, איש לרעהו, כמו שאמרתי, דווקא איש אחד מספיק. לא חובה לשלוח יותר, אבל רוצים לשלוח, כל המוסיף, הרי זה משובח. אבל יותר חשוב מהכל מתנות לאביונים. מתנות לאביונים, אפילו שמוסד הדין מספיק לשני אביונים, שייתן להם לכל אחד מתנה אחת. מתנות לאביונים. שתי מתנות צריך לקרוא בסך הכל, וחלק אותן לשני אביונים. אם למשל עני מרוד מסכן, ויש לו אישה, הוא נשוי, אז מותר, יכול לתת לו שתי מתנות, כי הוא אחד בשבילו, אחד בשביל אשתו. היא לא צריכה לאכול בפורים, היא צריכה להתענות, אז כדי שאין להם משהו לאכול. אז יכול לתת לעני אחד שהוא נשוי, ייתן לו בשבילו בשביל אשתו, יקיים גם כן משלוח, יקיים בזה מתנות לאביונים. אבל כל המוסיף עוד מתנות, עוד כהנה וכהנה, הרי זה משובח. אין לך, כמו שומע הרמב״ם, אף על פי ששולח מנות לחברו, אפשר להוסיף, הוא משובח. אבל אין לך שמחה גדולה אצל הקדוש ברוך הוא כמו מי שמחיי נפש העניים האומללים האלה שמצפים ליום הזה מסכנים. לכן צריך לתת להם בעין טובה, סבר פנים יפות, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות צדקה, אם אדם נותן בפנים זעופות כמו שלא נותן כלום. נותן מתנה פלוטה לעני, מתברך בשש ברכות, והמפייסו באחד עשר ברכות. שמה מונה את כל האחד עשר ברכות, לא סתם אחד עשר ברכות. כתראי אהרון וכסיתו, בשר אחד הוא תתעלם, כן, אחר כך בטבענים מרוזים תווי בית, זה שנותן לו לאכול, לשתות, אחר כך מה כתוב? אל תבקע כשער עוריך, ארוחתך מהרה תשמח, הרת לפניך צדקיך, כל מיני שם מאספיך, נחכה השם תמיד, ושביעה משחות נפשך, אף מותיך יחלים, ראית כגר אבי, וכמו סמיים שלא חזיבו מהו, אז תקרא את השם העני, תשבע ואומר אינני, כמה פסוקים, מי אומר את הברכות? ישעיה הנביא אומר אותם. כל מילה, כל ברכה, זה עולם ומלואו. לכן מאדם הוא מחפש איזה רבי אחד שגו, נגיד לו, בבא ברוך, בבא בטיח, תבוא, תברך אותי. מה צריך ברכות שלהם? יש שם ברכות של ישעיה הנביא. יקיים אדם את מה שכתוב שם, כן? כתוב, ותפק לרעב נפשך. אתה רואה שהוא רעב. אתה מוסר לו את נפשך, אתה נותן לו דברי עדות, דברי נחמה. אומר, הדווי יכולתי לעזור לך יותר, הייתי נותן לך יותר, גלגל מי שחוזר בעולם, השם, אז יתן לך מה שנותן לך, כך יעשה יותר למעלה. על ידי כך אני הזה יוצא משם, שמח וטוב לב. לא רק בשביל המתנה, בשביל הדברים הטובים שדיבר איתו. זה שאמרנו, כל אחד ואחד השתדל לתת לעניים, מופרט מיום פורים, זה היום עצמו. זה משלח מנות לרעיה, הוא מתנות לאביונית. מתנות לאביונית מוציא אדם את החובתו, מצד הדין, אפילו בפרוטה אחת. פרוטה אחת, אמר נגיד, אגורה אחת, או ייתן לו אפילו 10 אגורות, יצא איזה חובתו מצד הדין. אבל, כיוון, זה מצד הדין, אבל כיוון שבשנות שבו זרע יעקב מוכיח בכמה מקומות שצריך שיהיה, שייתן לו כדי שיעור סעודה, של 3 שיעור פת במשקל 3 ביצים, 3 ביצים, זה 54 דירהם. אז כמה זה בערך 180 גרם, כמה זה, כן, יערך, כמה היום שווה לחם, אני לא מכיר בזה, כמה שווה פיתה אחת, פיתה אחת,
15 אגורות,
פיתה,
רק קטנה,
וטוב, זה קטן גם כסף לאכול, מה, אחד לחם לבד, נסכן, מה,
פלאפל,
כמה עולה פלאפל,
לא יודע, 80 שקל,
שקל 80.
זה מנה, חצי מנה.
כמה מנה אמרת?
שקל 80.
שקל 80. טוב, תגידו 2 שקל, מה זה 80? תקח עוד 2 אגורות. 2 אגורות. בושה זה, מה זה? יתן 2 שקלים, גמרנו. אז יתן לעני 1 2 שקלים, ועוד עני 2 שקלים. זה מתנות לאביונים. לא פחות, המינימום. אחר כך לשאר יתן 10 אגורות כל אחד, 10 כאן בשקל הקודש. אז ייתן לכל אחד 10 אגורות. אבל לשניים, ייתן להם לשני הדברים האלה. זה בשבילו, זה גם כן בשביל אשתו. אשתו תלך לחפש עניים ביום פורים, יש לה הרבה עבודה בבית, מסכנה איפה תלך? לכן צריך שייתן במקום גם כן אשתו. אז ייתן למשל, לעוד 2 עניים, ייתן בשביל אשתו. ואם יש לו עוד בנים סומכים על שולחנו, ייתן לכל אחד כמה שיכול, כי זה שם טוב עליו. מותר להתחתן ביום פורים. אף אחד שאין מערבים שמחה בשמחה, בכל המועד אי אפשר לעשות חתונה. למה כתוב שמחת בחגיך? לא שמחת באשתיך. מספיק לו שהוא שמח בחג. אי אפשר לפנות את דעתו שישמח גם כביש. אבל שאין כן בפורים, כיוון שהשמחה הזאת כתוב שמחת בשמחה, אבל השמחה הזאת מדרבנן, לכן לא מקפידים כל כך. כך כתבתי תשובת הרשב"א. פרי חדש חולק. הוא אומר לו, גם בפורים כתוב שמחה. אבל תלמידו, בעל בתי כהונה, רבי יצחק הכהן אפפורט, תלמידו המובהק של פרי חדש, כשהיה ראשון לציון פה בירושלים לפני 300 שנה, עשה מעשה, לא 300, אולי 250 שנה, זה לא משנה הרבה. הרב חידה שמח שהוא כתב לו כתר הרבנות, הכתרה של הרבנות, הוא כתב כמו כתובה כזאת, על ידי סופר מומחה, הרב חידה עליו שלום, בכלל התכונות החשובות שהיה לו, היה סופר מומחה. וכתב גם כן את כתר הרבנות, זכיתי לכתוב כתר הרבנות לרבן יצחק הכהן. אז הוא עשה מעשה וחתן חתנים ביום פורים. כן, עקר הוא כמו דעת מרן, אבל מותר לסעשה עכשיו בפורים. לכן עושים מעשה, אז צריך לזהר בכמה דברים שאנשים מזלזלים בהם ביום פורים. למשל, להיות כדי גבר על אישה, להיות משגר בסמנת אישה, אז לוקחים ילדים בשביל לעשות תחפושות, אז מלבישים אותם בגדי אישה, בגדי תינוקת לתינוק, או להפך, זה אסור על פי הדין. למה צריכים לזלזל במצוות? בשביל שזה פורים, זה מותר על צורה, עשו שלום? לכן צריך לעשות תחפושת, לעשות תחפושת, אפשר לשמוח, גם בלי זה. לכן גם כן, יש אנשים, בעוונותינו הרבים, נאמר תלמידי ישיבות. אז מחכים ליום פורים, יש להם טענות על ראש ישיבה או על ההנהלה של הישיבה, אז יושבים ועושים ליצנות על חשבונם של אלה. לפעמים מביאים גם כן את ראש הישיבה שישמע את חרפתו בפניו, מסכן. ומלאים כל מיני ביקורת, כל מיני דברים. ופעמים חש על דעתם, לפי שהוא באותה שעה הם מחייך. עין במר בוכה ולב שמח, זה בהפך. הלב שלו עצב בוכה והפנים שלו צחקות. אבל זה לא נכון. אני יודע מעשה שכתוב בספרים, היה גאון אחד, רבי שמעון סופר, שביום פורים ביזו אותו הרבה התלמידים שלו, ואחרי יומיים הוא נפטר. הצער שלו, שמע מה שדיברו עליו, לקח את זה הרבה ללב, נפטר אחרי יומיים, נפטר. פעם פתאום נפטר. כן? זה מותר לזה לפגוע בתלמידי החכמים. בשביל שהיום פורים, אז מה אתה רוצה? כזה זה בתלמידי החכמים? איפה הותרו חס ושלום? המצוות של התורה הותרו לעשות כאוות נפשו? צריך אדם לשים רסן בפיו. יש גם ככתוב, חייב דבסומי בפוריה. חסר דברים לשמוח בפורים, אלא רק צריך להשמיץ את החכם הזה ואת הרב הזה, לדבר על תלמידי חכמים, וזה תמיד חכמים אלו חלק העולם הבא. איך אדם מסתכל כל העולם הבא שלו, מישהו שרוצה לשמוח בפורים, חסר שמחות בפורים? חסר שמחה ביישוב הדעת, כפי התורה, כפי שצוותה אותם לתורה. חייב דבסומי בפוריה, יוסף בסים, ישתה מעט יעין, כמו שכותב הרמב״ם, אחר כך ידע שישר מעט, כדי שלא ידע, בן ארור המן בברוך מרדכי. אדם שהוא ישן, נכנס, תגיד ארור המן, הוא ישן, לא שומע. לא ארור המן, לא ברוך מרדכי, מה? הוא לא שומע, לא מבין מה שאומרים לו. תגיד לו, תעזוב אותי, רוצה לשאול. הוא לא ישמע, לא ארור המן, לא ברוך מרדכי. אז זה מספיק, יוצא מזה את החבטו. כך כותב הרמב״ם, שותה מעט, יותר מרגילותו, בפרט יש יין, יין משובח, יין חי, איזה יין המזוג הזה, שזה כאילו, ישתה 10 בקבוקים תירוש, לא ישתכר. ייקח יין חי, ביתי בפרט, ייקח כוס אחת, שני כוסות, ירוש שלא יעשה וון, כדי שאחר כך ישן, וגמרנו כבר. אחרי שעה אחת יקום ברוך השם, עם כוחות רעננים, ויגמר, קיים את המצוות. לא ילך ברחוב בשעה שהוא מסטול, שקור, יעשה חילול השם, ותראה מה שעושה זה, אומר דברים שזה לא בסדר, מגלגל, מקלקל לזה, מקלל לזה, מקלל לזה, מג'נון זה נהיה. יש בני ישיבה נכנסים באגד, יש להם חשבון עם אגד, אז עושים ראשייה עם הגג שלהם, נוקבים לו את הגג שלו, בורח. והייתי, שמעתי כמה דברים כאלה, זה חילול השם. זה שווה כסף, צריך לפצות אותו אחר כך, לחפש את הנהג הזה, לא נהג, בעלי המכונית, צריך לשלם לו. אם אחד הזיק את חברו בפורים, וזה הזיק אותו בכסף, אז זה צריך לשלם לו. אפילו יבוא יום הכיפורים, לא מכפר רעשי, רוצה את חברו. אז מה יעשה בשביל שהוא ביום פורים נגמר? תר הרצועה, יש את הכל ביישוב הדעת. יהי רצון שיוקיים בנו בימי הפורים האלה, לא יעברו בתוך היהודים, בזכרם ויאסוף מזרעם. אני רק שם ינסת לזכות את הבנים, אני חושב שנאמר, חזרו החפש ומעצו כה יקדים תורה ויאדיר.